טוב, אז פרק שלישי, ואנחנו באמצע הפרק. בדיבור המתחיל וחמו, כן? וחמו שהחולים הגופניים, כשידעו חולים ולא ידעו מלאכת הרפואות, ישאלו הרופאים ויודיעו מה שצריך לעשותו ויזהירו ממה שידמו הערב והוא בהפך חולים, ויכריחום לקחת דברים הנמאסים והמרים עד שיבריאו גופותם. וישובו לבחור בטוב למוס ברע. כן, חולי הנפשות צריך שישאלו החכמים, שהם רופאי הנפשות, ויזהירו מן הרעותיהם אשר יחשבו בהן שהן טובות, וירפו אותם המלאכה אשר ירפו במיתות הנפש, אשר יזכריה בפרק שאחר זה. כלומר, כמו שיש רופא לגוף, כך יש רופא לנפש. מה זה רופא הנפש? מה זה מחלת נפש? זה לא כמו בעברית שלנו. בעברית מודרנית, כשאומרים חולה נפש, הכוונה פסיכופת, משוגע, דברים כאלה. פה לא מדובר על זה, מדובר במי שהמידות שלו מקולקלות. אף על פי שבוודאי יש השקה בין התחומים. כלומר, אדם שיש לו קלקול במידות, זה גם באיזושהי מידה, איזה סוג של שיגעון. אבל בכל זאת מדובר בתחומים שונים. זה התחום המוסרי ולא התחום הפתולוגי. עכשיו, רופא הנפש, יש לו קריטריונים שעל פיהם הוא קובע מהו טוב ומהו רע. נוסף על כך, יש לו גם פעולה מעשית, טכניקה, כיצד מתקנים את המידות הרעות ומחזקים את הטובות. איפה זה מבואר, הדיאגנוזה והטכניקה? בפרק רביעי. כך שאנחנו לא לחוצים, נחכה שנגיע לפרק רביעי, ואז נדע איך מרפאים את המידות הרעות. סליחה. עכשיו, מה הם האופנים האלה? יש פה שאלה גדולה שנשאלת. חולי הנפש, מי שמקולקל במידותיו, אמר הרמב״ם, הוא חושב על הרע שהוא טוב, ועל הטוב שהוא רע. ואז הוא צריך ללכת לרופא, שיגיד לו מה כן טוב ומה כן רע. נשאלת השאלה, מאיפה הרופא יודע? הרי יכול להיות שגם הרופא הוא טועה בטוב וברע. על פי איזה קריטריון קבעת, זה טוב וזה רע. שאלה ברורה. מה?
מי שהסמיך
את הרופא, יפה. זאת אומרת שהרופא למד אצל הקודמים שלו. שגם הם, יש להם קריטריונים, שעל פיהם הם קבעו מה טוב ומה רע. את אומרת שזה עד משה רבנו? זה לא ברור לי, כי לכאורה, מלאכת רפואת המידות היא מלאכה אוניברסלית. גם גויים חייבים בזה. אם היינו אומרים, אדם שלא יודע מה מותר ומה אסור, אז זה היה ברור. היית הולך לרב, הרב יודע מה מותר ומה אסור. עד איפה זה מגיע? עד משה רבנו מפי הגבורה. אבל פה לא מדובר על מותר ואסור, מדובר על טוב ורע במידות. בתורה לא כתוב איך עושים את זה. בתורה כתוב באופן כללי, והלכת בדרכיו, שצריך לתקן את המידות.
מסתם משה רבנו העביר גם את זה?
אני לא בטוח. דבר נוסף, אנחנו רואים שגם הגויים עוסקים בזה. כלומר, מלאכת הטוב והרע פה זאת מלאכה שגם אריסטו דיבר עליה. וגם אבו נאסר אל-פרבי דיבר עליה. כן, הרי הקדמונים שהרמב"ם מדבר עליהם כאן, הם הקדמונים האלה. אז נשאלת השאלה, מאיפה בני אדם? יותר מזה, גם משה רבנו, כשהוא דיבר, הוא דיבר על רקע של התקדמות מוסרית. הרי אמרו רבותינו, דרך ארץ קדמה לתורה. אם כן, הייתה קודם כל התפתחות של דרך ארץ, גם בציביליזציה וגם במוסר, וכאשר דרך ארץ הגיעה לאיזושהי מדרגה ראויה, במיוחד במשפחת האבות, אז ניתנה התורה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת מראש כיצד נבחין בין הטוב לבין הרע, ואז התורה היא בעלת משמעות. בלי זה, התורה עשויה להיות נזק. איך אמרו רבותינו? זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית סם המוות. זכה על פי מה?
שיבין.
על פי מה שקודם לתורה. זאת אומרת, הוא זיקח את עצמו מקודם, יש לו מידות טובות, ואז התורה מחזקת את המידות האלה. יש לו מידות רעות, התורה מחזקת את המידות הרעות. אין לך אמרו, אין מים אלא תורה. התורה דומה למים. מים זה מגדל את מה שיש. אם הזרע שהמים מגדלים הם הוא זרע טוב, יצא טוב. אם רע, אז רע. אז אם כך נשאת השאלה, איך אנחנו נדע מהו הקריטריון של הטוב ושל הרע? טוב, זאת השאלה. במיוחד שהמחקר של הנפש בדורות האחרונים מגלה שהשכבה המקורית של נפש האדם איננה שכבה טובה, אלא היא שכבה פראית ברברית. אין השכבה הקמאית של האדם. האדם הוא קודם כל חיה, והייתי אומר חיית טרף. על גבי זה באה ההכרה המוסרית וגוברת. אז נשאלת השאלה, איך אתה יודע מהו הקריטריון? עד כאן מובן מה שאני אומר? כן. אולי בהקשר הזה כדאי להזכיר שנחלקו בזה חכמי העולם בדבר מהות האדם. למשל, היה גוי אחד משוויצריה בשם ז'אן ז'אק רוסו. דיברנו על זה, לא? לא דיברנו.
הזכרנו.
מתי? שבוע שעבר?
לא, את רוסו.
כן, רוסו הזכרנו. ז'אן ז'אק רוסו הוא חי לפני כ-300 שנה, והוא טען שהאדם הוא טוב בטבעו. טוב בטבעו, ושהחברה, התרבות, היא זו שמקלקלת אותו. כלומר, במונחים יהודים היינו אומרים, האדם הוא כולו יצר טוב, החברה הכניסה לו את יצר הרע. ולפי השיטה הזאת, הרי אם ניקח אנשים לא מתורבתים, אנחנו נראה שהם טובים, מה שנקרא הפרא הטוב. זה המיתוס כזה. באותם הימים גילו את האינדיאנים באמריקה הצפונית, במיוחד בארץ קנדה, וזה הצית את הדמיון של ההוגים באירופה, והם תיארו לעצמם את האינדיאנים האלה כאנשים טובים וישרים, בגלל שהם ללא תרבות. וזאת השיטה האחת, כן? הפרא הטוב, הם קראו לזה. יש, לעומת זה, השיטה ההופכית לגמרי של זיגמונד פרויד, יהודי, מווינה, שהוא אומר שהאדם ביסודו זאב לרעהו, האדם אדם לאדם זאב, איך אומרים זה בלטינית? הומו הומיני לופוס, נכון? והערכים המוסריים הם איזה מין כפייה של החברה. זאת אומרת, זה סובלימציה של היצרים שהופכת לעולם של ערכים בחברה. יוצא שבמונחים יהודיים היינו אומרים שלפי פרויד האדם הוא כולו יצר הרע, ויש יצר הטוב שבא לו מבחוץ. בדיוק הפוך. עידון. סובלימציה זה עידון. כלומר, אתה לוקח נטיות קמאיות, גולמיות, שורשיות, ואתה מעדן אותן. כמו כן, יש שיטה שלישית, השיטה ביהביוריסטית, התנהגותית, ביהביוריזם. כן, זה שיטה בפסיכולוגיה. פבלוב וכדומה. הם טענו, הביהביוריסטים, שבעצם האדם הוא לא טוב ולא רע, הוא דף חלק. טבולה רזה. ורק מה שאדם יעשה, יעשה אותו טוב או רע. כלומר, אדם הוא בעל בחירה חופשית מוחלטת אפילו ביחס לנטיות היסוד של נפשו. אין לו לא יצר הטוב ולא יצר הרע. הביהביוריסטים. מה מצאנו ביהדות? מצאנו בגמרא דעה רביעית.
חמישית.
למה חמישית? אמרתי, או שהאדם הוא יצר הטוב והחברה כופה עליו את היצר הרע. או שאדם הוא יצר הרע והחברה כופה עליו את יצר הטוב, או שאין לא יצר הטוב ולא יצר הרע. בינתיים זה שלוש.
והחברה כופה עליו מה להיות?
מה?
זה שהוא דף חלק.
לא. הוא יחליט אם היא לא טוב או רע. לא מהחברה זה בא. כן, מה? אז בינתיים יש לי שלוש שיטות. אז אם ככה, אם אני מוסיף עוד אחת, זה יצא ארבע. למה אמרת חמש? טוב, בסדר. נדון בזה אחר כך. על כל פנים, השיטה הרביעית מצאנו בתלמוד. וייצר השם אלוהים את האדם, שני יהודים בוייצר, לעומת בעלי חיים שכתוב רק ביהוד אחת. אז אמרו חכמים, זה כנגד שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. כלומר שהאדם נוצר מלכתחילה עם שתי נטיות בנפשו, אחת לטובה ואחת לרעה, והמאבק של האדם זה להגביר האחד על השני. בסדר? זאת השיטה המצויה ביהדות, כן. למרות שבזוהר יש דברים קצת שונים, מה אתה אומר?
מה זה ביצר האדם רע מנעוריו ורק בגיל 13 מצרפים
לצד הזאת? יצר לב האדם רע מנעוריו. ובגיל 13 מצרפים לו את היצר הטוב. כן, זה הזוהר. זה מכן אתה... כן, אתה אמרת מה שרמזתי, שבזוהר יש כיוונים קצת שונים. זה לא שהזוהר באופן בסיסי חושב שאין יצר הטוב מלכתחילה באדם, אלא שהוא מעוכב הופעה. כלומר, האדם נוצר מההתחלה עם יצר הרע. עד גיל 13. בגיל 13 נכנס היצר הטוב, כלומר, מתגלה היצר הטוב, אתה נכון? ואז מתחילה המלחמה, המעבר.
אבל זה כמו השיטה השנייה. שהאדם הוא רע מטבעו.
לא, 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 לא. זה לא כמו השיטה השנייה, זה קרוב. השיטה השנייה הזו של פרויד אומרת שהנטיות הרעות הם האדם. ואילו היצר הטוב זה מין פיקציה בעצם. אלה הם ערכים שהחברה המציאה כדי להתמודד עם הפראיות של הנטיות הבסיסיות. מה שאין כן, מה שאנחנו אומרים, זה שהיצר הטוב הוא מצוי באדם, רק הוא לא יכול להתגלות עד גיל 13.
מה
ההבחנה
בין יצר טוב ויצר רע לפי הפירוש של
הזוהר
זה כבר
ברור,
כי היצר שאדם נכנס באדם בגיל
13 היינו,
רוב בני אדם היו
כמו זה יצר הרע. נכון, מה שאתה אומר זה ככה, שהזוהר מכנה יצר הטוב, מה שהנצרות מכנה יצר הרע. אני רוצה להסביר. מה זה יצר, ניתן למשל את ההגדרות של הרע ואשלג, בעל הסולם, על הזוהר. שהוא מסביר שיצר הרע, ביסודו זה הרצון אך לקבל. זאת אומרת, הרצון לקבל בלבד. שזה בדיוק המדרגה של התינוק ושל הילד. מגיל 13 ואילך, יש באדם יכולת, אפילו מבחינת הנתון הביולוגי, הוא יכול לתת חיים לזולתו. כלומר, זה יצר המין. יצר המין, הזוהר מאבחן אותו, זה יצר הטוב. כי זה היכולת לתת חיים לזולת. זאת אומרת שזה דווקא דבר נפלא. כלומר, מכאן ואילך, האדם יכול לתת חיים, מכאן ואילך הוא אחראי על החיים. וכיוון שיש לו יסוד של יצר הרע שקדם לזה, אז הוא יכול להשתמש בכוח שעניינו להועיל לתת חיים לזולתו, יכול להשתמש בזה לשם קבלתו. כלומר, הוא הופך את זה למשהו אגואיסטי. ואז היצריות של היצר הטוב הופכת להיות רעה. כי אז הוא במאבק. כל זמן שיש לי רק יצר הרע, כלומר ילד, אז אני חמוד לאללה. ממש לאכול אותי, נכון? מתוק כזה. כי אין לי מאבקים. ברגע שיש יצר הטוב ויצר הרע, מתחיל עם המאבקים. מובן? כן, בבקשה. אגב, זה מעניין. לפי היהדות, מתי האדם הופך להיות גדול? כשהוא יכול לתת חיים. לפי המקובל בחברה המערבית, מתי האדם בוגר? כשהוא יכול להרוג את חברו. כן? יכול להתגייס. נכון? בגיל 18, שזה הזמן שבו אפשר גם לגייס אותו לצבא, דיינו שיש לו זכות לקבל נשק כדי להרוג אחרים, מאותה שעה אומרים שהוא גדול. כן? בדיוק הפוך מאשר ביהדות. כן, מה אתה אומר?
בין זה שביאתו ביה, תשבה יום.
זה נכון. אבל לא מוליד, אבל לא מוליד. ביאתו ביה, אבל לא מוליד. כן, בבקשה.
יש שלוש כוחות באדם. יש
יצר
טוב,
יצר
רע, ויש כוח
עתידי.
שזה חיה עיוורת.
מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר ככה. אולי נאמר שיש באדם שלוש כוחות.
דעת חזל, יצר... גם, לא?
מה?
דעת חזל, הנחש רוכב על היצר רוכב על הנחש.
יפה, יפה. אני אגיד. אתה אומר דבר מעניין. אתה אומר, יש באדם שלוש כוחות. יצר הטוב, יצר הרע, והכוח הטבעי שהוא ניטרלי. נכון, אתה צודק. אבל מה זה יצר הרע? יצר הרע מובחן כרע ברגע שיש יצר הטוב. כלומר, כשיש כבר יצר הטוב, הנטייה אל הטבעי היא יוצרת את היצר הרע.
אבל זה דעת המקובלים גם?
כן, בוודאי. הרי זה מה שאמרו חז"ל, לא? שהסמך מהם היה רוכב על הנחש. אז הנחש עצמו הוא לא הרע.
כן.
כן. ברור, נקבל את ההבחנה הזאת, כן.
אה, זה אותו דבר בין...
רק שנייה, יש פה... תשמע, קודם. בוקר, ברור, בעזרת השם בוקר טוב. אחד, האם זה פייר שיש אנשים שיש להם מטבעם מידות טובות בנפש, לעומת אנשים שנולדו עם נטיות לרע? שאלה זאת תידון בתחילת פרק שמיני. שתיים, הנפש זה במוח? רואים שיש פגיעה במוח, משתנה האישיות של האדם. הנפש שוכנת במוח ובלב ובכבד. אז המשכן העיקרי של הנפש הוא במוח. אבל זה לא שהנפש זה המוח. היא במוח. בבקשה. בסדר? אפשר להמשיך? רגע, עשה לי שאלה. כן.
כל מה שאנחנו לומדים זה ללא הבדל בין יהודי לגוי?
כל מה שאנחנו לומדים בספר הזה הוא ללא הבדל בין יהודי לגוי.
אז מה זה לפי הרב ויראו אותנו? זאת אומרת שמטבענו אנחנו טובים.
ויראו אותנו?
עשו אותנו רעים.
כן, נו.
זה מה שאנחנו לא.
זאת אומרת, כן, יש בנו טבע טוב, נכון, נו, אז מה?
זה לפי השיטה הראשונה של רוסו.
אז מה אתה עושה עם יצר לב האדם רע מנעוריו? אז אולי תבחין בין הכלל לבין הפרט. בוקר טוב, כבוד הרב. האם עשיו היה נחשב בימינו כחולי נפש? אם כן, האם יצחק אבינו לא יכל לתקנו ממידותיו? אני לא יודע אם הוא יכול לנפש, לא, היה אדם רע, זה הכל. הגישה ההתנהגותית בכלל לא מתייחסת ליצרים טוב או רע. היא מתכוונת ללוח חלק, אך ורק בעניין הלמידה, חינוך, או אם נרצה, אילוף האדם על ידי סוכני החברה, מחנכים, הורים, מורים וכו'. אגב, כמו בהמה לחלוטין. זה נכון, אבל איך אפשר גם לא לקבל שיש לפי זה גם עולם של ערכים? על ידי שהאדם מקבל או לא מקבל על ידי התנהגותו. כן, בבקשה.
אני רוצה למה שהרב אמר, ידוע או נאמר בכל מקרה, שהנפש בכבד, והרוח והלב, והנשמה במוח, אז מה, איך נסתדר?
לא הבנתי את הבעיה. הוא שאל איפה הנפש. לא, אני אמרתי שעיקר משכנה במוח, נכון. אתה שואל מה עם הטרמינולוגיה שאומרת נפש בכבד. כן, אז זה הרמב״ם כבר העיר על כך בספר הלכות יסודי התורה. שהמינוחים נפש, רוח, נשמה וכולי מתחלפים. וכל שם ילמד אותו מעניינו, בעברית שלנו, בהקשר. ההקשר שבו הדברים נעים. בסדר. אני
לא יכול לומר מה ידעת האמצע,
המרכז
שבעצם
שקולט
הכל.
מה זה?
הרב יום רב שמע על הדעה שבעצם קולט הכל.
מה, בין ארבע הדעות שהבאתי?
לא, מה, לא, כשאומרים נפש שהיא בכלל.
אז אני אומר, המילים האלה מתחלפות. פעם מתכוונים לזה, פעם מתכוונים לזה. זאת אומרת, אלה מילים משתנות. זה כמו שלמשל, הגמרא שואלת, הנה חמישה ברכי נפשי. מה שכתוב חמש פעמים ברכי נפשי את השם. מה הכוונה נפשי? ולמה את השם? אומרת הגמרא, לא אמר רם דוד, אלא כנגד הנשמה וכנגד הקדוש ברוך הוא. אז הפסוק אמר נפשי, הגמרא אומרת נשמה. נכון? הפסוק אמר השם, הגמרא אומרת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שזה לביטויים מתחלפים. תלוי לפי ההקשר שבו הם נאמרו. מובן? כן, בבקשה.
הזהות הזאת היא בין הפגיעה... הזהות בין הפגיעה הגופנית לבין הפגיעה בנשמה. זאת אומרת, כשאדם נפגע בראש, אז גם כוחות נשמתיים נלקחים ממנו, או לא...
כן, זאת אומרת, כשאדם נפגע בראש, אז נשמתו לא מופיע בשלמות. כמו שאם אדם ישן, אגב. אדם בריא לחלוטין, אבל הוא ישן. והוא אדם מאוד מאוד חכם, אבל דווקא בשעה שהוא ישן הוא לא חכם.
הכלי נפגע.
הכלי או נפגע או מושבת, כן? אכן כן. אז עכשיו אני חוזר פה לשאלה. יצר הטוב, יצר הרע, זה הנטייה אל הטוב, נטייה אל הרע. אנחנו צריכים איזשהו קריטריון שיגדיר לנו מהו הטוב ומהו הרע. ואיך נדע שהוא אמת. במיוחד לאור העובדה, כן, כפי שציינתי, שהמחקר מראה שישנן שכבות קמאיות בתוך נפש האדם, שהן ברבריות או טבעיות על כל פנים. ומה שאנחנו מוכרחים לומר זה שיש הצטברות של הניסיון המוסרי לאורך אלפי השנים של ההיסטוריה. כלומר, יש כמי, זה ניסיוני, אמפירי. היום הגענו למצב שהערכים המוסריים באופן כמעט מוחלט מקובלים כמעט על כל האנושות. ועיקר הוויכוח הוא לא על מה הם הערכים, אלא הוויכוח הוא על המימוש, על היישום של הערכים. כולם מסכימים שלרצוח זה רע, שלכבד הורים זה טוב. בסדר? אבל, אז מה, על מה מתווכחים? מה נקרא רצח ומה לא? מתי צריך להרוג, מתי לא צריך? מתי צריך לכבד את ההורים, מתי לא? מה הגבולות של הכבוד? אבל עצם זה שהערכים האלה קיימים, אלה הדברים שבמשך הדורות הלכו והשתרשו. הם לא היו קיימים פעם, אבל עם הזמן זה עלה והתפתח. בסדר? אז אם כך, כן, מה אתה רוצה?
זה מתאים לשיטה
של פרויד? אה? יכול להיות, יכול להיות. אנחנו רק רואים שבמשך הדורות הדברים התפתחו. וזה אומר, אם כן, שעדיין דברים יכולים להתפתח עוד. למשל, היום האנושות בכללה איננה צמחונית. ישנן קבוצות של האבנגרד כאלה שסוברים שבשר זה רצח, ומאחר ובשר זה רצח, הם לא אוכלים בשר. מה? בעיה שלהם בינתיים. אבל איך תדע, עוד 1,000 שנה, אם זה לא יהיה בעיה שלך. זאת אומרת, כשכל האנושות תהפוך בכללה לצמחונית, אז אוכלי הבשר יחשבו כשותפים לרצח. או? כלומר, ייתכן שדברים ישתנו. ייתה ולא אחמיני, אתה אומר. נכון, אפשר להגיד. אבל הרב קוק יש לו כיוונים כאלה, של הצמחונות העתידית. עתיד, עתיד, כן. כן, מה אתה אומר?
כיבוד הורים גם אצלנו זה משתנה עם הדורות מקבלת תורה עד היום?
כיבוד הורים זה דבר שהשתנה. למשל, בסקנדינביה, לפני 1,000 שנה...
לא, אצלנו, אצל
היהודים. אצלנו כיבוד הווים זה דבר עתיק מאוד. כבר כתוב בעשרת הדיברות, לא? כן, אז זה
כנראה... לא השתנה כלום.
כנראה שבזה זה לא השתנה. תמיד קיבלנו את זה שאתה חשוב בתאות, מה?
דברים כאילו למשל לקחת תווים לבית אבות, מה שפעם לא.
אז אני לא יודע אם זה טוב. כלומר, אני לא אומר שכל מה שקורה זה התפתחות חיובית. יכולות להיות נסיגות. וכמו שתענית חכם אחד, שאלו אותו, שתשמע, אבא שלי זקן וזה, ומצאתי את הבית אבות הכי טוב, ביקרתי שם, יתאפלו בו כמו שצריך, לא יהיה כל בעיה וכו' וכו'. שאל אותו הרב, יש לך מקרר ישן, איפה יתאפלו בו יותר? בבית החרושת של תדירן או בבית? ברור שבבית החרושת יתאפלו בו יותר טוב, איפה הוא יותר יעיל? כן? ברור. מה אתה אומר?
לפעמים ההתקדמות המוסרית יכולה לגרום כאילו מפח לגמרי, כמו בגרמניה למשל?
כן, אז זאת אומרת, גרמניה הנאצית היא דוגמה מעניינת בנושא הזה. מעניינת. מזעזע. מה היה בגרמניה הנאצית? הנאצים טענו שהמוסר הוא דבר רע. זאת אומרת, זה לא שהם אמרו, יש לנו ויכוח מהו המוסר. היא הייתה להם החלטה עקרונית לפעול נגד מה שזוהה על ידי האנושות כערכי המוסר. כן, אז זה משהו אחר. דווקא זה ראייה למה שאני אומר.
אולי הם לא אמרו שרצח זה דבר, הם חושבו שרצח זה דבר רע, אבל לרצוח אנשים מסוימים זה דבר נכון.
הם אמרו שזה טוב להיות ברברי.
ככה, בפשטות?
כן, בפשטות. הם אמרו את זה, הם כתבו את זה. כן, כן, ברור. הם אמרו, זה טוב. כלומר, המוסריות שמקורה ביהדות, אגב, החלישה את אירופה, וחולשה זה דבר רע. כן, זה מה שהם אמרו. כן, בבקשה.
לכאורה התורה מסמלת את סולם הערכים המוחלט, והאנושות מתקדמת לכיוון זה.
אתה אומר שהתורה מסמלת את סולם הערכים המוחלט, והאנושות מתקדמת לעבר זה. זה לא לגמרי מדויק. משום שיש דברים בתורה שהם לא נאמרו אלא כנגד יצר הרע. למשל, התורה מתירה אשת יפת תואר. זה טוב לקחת אשת יפת תואר? לא, זה לא טוב. אלא מה? לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. זאת אומרת שאנחנו מעדיפים אנושות, ישראלית אפילו, שאיננה לוקחת אשת יפת תואר במלחמה.
גם זה חלק מהתורה, תורה שבעל פה,
שאומרת... זאת אומרת שישנה התפתחות. ישנה התפתחות. זאת אומרת, כשהיית אומר בימי משה לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, בכלל לא הבינו על מה אתה מדבר. בסדר?
זה לא
הרבה אחד. זה לא הרבה אחד. למשל, יש גם דברים שהתפתחו, למשל...
אבל משה ידע.
מה?
משה ידע.
משה, כן, אבל משה זה לא עם ישראל. למשל, יש דברים מובנים מאליהם בתורה, העבדות. זה מובן מאליו שיש עבדים. היום האנושות התקדמה מעבר לזה. שזה לא טוב שיש עבדים. בסדר?
אבל גם לפי התורה זה לא בעצם מערכת של שיקום.
ודאי שהעבדות שהתורה מדברת עליה היא עבדות סופר טובה, היא משקמת וכו' וכו'. זה לגבי עבד עברי, כן? אבל אנחנו רואים שהאנושות מאז המאה ה-19 הגיעה למסקנה שהיא יכולה להסתדר בלי עבדים, שיותר טוב שלא תהיה, לא יהיו עבדים. אז זה לא אומר שתמיד הפתרונות שהוצאו במקום העבדות הם היו טובים. הרב קוק באגרות מראה שהפתרונות שהוצאו הם הרבה פעמים נסיגה מן המוסר. למשל, מה שהרב קוק כותב על המכרות, כן? הוא מרגיש שם את ההשפעה של ג'רמינל, של אמיל זולה. יש שם, זה ריח חריף של זה שם. ששם הוא מדבר על זה שאדם שיש לו מאות פועלים שעובדים אצלו במכרי הפחם, והם חיים בתנאים תת-אנושיים, ולפעמים יש שם תאונות, ואחת המכילות מתמוטטת על כמה אנשים, והם מתים, ולא אכפת לו לבן אדם. מדוע? בגלל שהוא יכול, בקצת פרוטות, להביא פועלים אחרים. לעומת זה, אם זה היה עבדים שלו, זה עולה כסף. כסף. דואגים לעבדים, שלא יקרה להם שום רע. כך שלפעמים מצב העבדות, בפועל, הוא יותר חיובי ממצב השכירות. כן, מה שאחר כך הביאה כמובן להתפתחות, מה שקרה זכויות הפועלים, ארגוני עובדים וכו'. כן, מה שקרה סוציאל דמוקרטיה. אז הרב מדבר על זה, כן? רואים שמה שהוא קרא, זה די בולט שהוא קרא את זולה. כן. מה אתה אומר?
גם יש עוד נושא, שמשל עבד קנעני, אמרנו שעבדות יהודית יכולה, עבד ישראלי יכול דווקא למה שהגיע לי, מדבר על עבדות קנעני גם. היום זה לא ידוע, אבל למשל פעם, השפת אמת למשל אומר שאם הקנענים לא היו עבדים בישראל, הם היו מחרבים את העולם.
אתה צודק, אני לא אומר שהעבדות בימי קדם לא הייתה אפילו מוצדקת ואולי אפילו נדרשת, אפילו מסיבות מוסריות, אתה צודק. זה מה שאמר נוח, ארור קנען, הוא ארור. עדיף שהוא יהיה עבד עבדים לאחיו מאשר שיהיה עבד ליצריו, זה נכון. אבל כל זה זמני. העובדה שההשגחה סדרה שאין היום עבדים.
לעתיד לבוא, אבל הם ירצו להיות.
לעתיד לבוא, אני לא יודע מה יהיה לעתיד לבוא, אולי תתקדם עוד יותר. כן, הרב אומר באגרות שאם יבוא זמן שבו הסנהדרין ישפטו, שדין מסוים שנאמר לא היה שייך אלא לפי תנאים מוסריים של איזושהי תקופה, ושהדברים צריכים להיות אחרת לפי ההתפתחות של האנושות, בוודאי ימצאו לזה רמז בתורה. לכן אתה לא יכול, מה?
שיטת הרמב״ם, הרמב״ם לא סובר ככה.
הרמב״ם לא סובר ככה.
הרמב״ם סובר שתאמין מצוות לא ישתנו לעתיד לבוא.
אתה אומר שלפי הרמב״ם מצוות לא ישתנו לעתיד לבוא. ומה תעשה עם זה? שגם הרמב״ם כתב בהלכות ממרים, שאם בית דין קטן יראה לדרוש את הפסוקים אחרת מאיך שבית דין גדול דרש, בידו לעשות כן. בסדר, אבל גם הרמב״ם מסכים שיכול להיות מצב שתקום סנהדרין ושסנהדרין יפסקו כדעת רב חסדא, שרב חסדא אומר שיש כוח בידי חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה, אף על פי שאנחנו פוסקים שלא כדעת רב חסדא. רוב הראשונים פוסקים שאין כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה אלא בשב ואל תעשה, אבל מה ימנע ביד החכמים בבוא הזמן אם ירצו לפסוק כדעת רב חסדא, שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. ולא עוד, ודאי, ולא עוד, אולי גם יפסקו כדעת רבי שמעון, שדרשינן טעמא דקרא, לא כדעת רבי יהודה, שלא דרשינן טעמא דקרא. אז אם כך, אם תצרף רבי שמעון ורב חסדא, כבר תוכל לעשות שינויים מפליגים. מה ימנע בעד הסנהדרין לעשות את זה? ולא עוד, אלא שמי שיעמוד נגדם ויתנגד להם, יזקן ממרא. ויחייבו אותו מיטה, נכון?
צריך לדעת תאמים מצוות בשביל זה? צריך לדעת תאמים מצוות?
כן, לפי זה נוכל לדרוש תאמה דקרא. כלומר, רבי שמעון אומר שיש כוח באדם לדעת את תאמי המצוות, ועל פי זה לקבוע הלכה חדשה. כן? איך שהוא רוצה. אז זאת אומרת שדברים יכולים להשתנות בהחלט, כך שאתה לא יכול לקחת דברים שנאמרים בתורה, או בתנך אפילו, בתור ראיה שזאת הנורמה המוסרית האחרונה. אבל, הרב קוק גם כותב באגרות שיקח עוד הרבה זמן עד שהאנושות תגיע למצב שהיא תגיע לומר שהיא עברה את המוסר של התורה. כן? זה ייקח עוד הרבה זמן. אבל דברים יכולים להשתנות בהחלט. לפי שינוי המצב. מה?
יש דבר בתורה שהוא לא ישתנה לעולם, שהוא ערך מוחלט?
האם יש דבר בתורה שלא ישתנה לעולם והוא ערך מוחלט? כותב הרמב״ם, אין דבר העומד לעד ולעולמי עולמים אלא דעת השם מלבד. עכשיו, אז אם כן גם לפי הרמב״ם, נוכל להסתדר, אז מה אתה לחוץ? עכשיו, בואו נתקדם כאן בנושא העם. רגע. יש פה כמה שאלות. רק לשם וידו, הבנתי את הנלמד. האם אירופה של ימינו מוסרית? היום האיחוד האירופי כנראה יגדיר שעיר אחת שלא נמצאת כלל ביבשת אירופה, היא עיר הבירה של שני עמים שאינם עמים אירופאים בשם המוסר. זה נכון מה שאתה אומר. ההתנהגות של אירופה איננה מוסרית. הערכים של אירופה הם ערכי המוסר. הם משתמשים בערכים בצורה מעוותת כי הם רשעים. אבל הערכים שבשמם הם באים הם ערכים של המוסר. כל מושג השקפת עולם או ערכים בעולם נובע רק מתקלות אנושיות ומניסיון לשרוד טוב יותר, דרכים להשיג הישגים רציונליים בדרך יעילה יותר ולא מסיבות מוסריות. וזאת מניין לכבודו, וכי האדם הוא רק חיה תועלתית, אין לו ערכים מוסריים, מאיפה לקחת את זה בכלל? ברוך השם, אז איך סותרים את הדעה שאם המוח מת, מתה הנפש, ושהאישיות שלך היא גוש של אטומים חס ושלום? טוב, זה נושא אחר ממה שאנחנו לומדים כעת. אבל נאמר באופן כללי, הרמב״ם כותב שאם האדם רוצה להבין מה זה חיי העולם הבא, שהרי אין לאדם השגה בהם כל זמן שהוא נתון בגוף, כי הגוף עסוק בצורכי הגוף, דיינו בטבע, והרמב״ם ישים האדם ליבו אל מידת הכבוד, שאנשים רודפים אחרי הכבוד ומוכנים לאבד בריאות, ממון, נוחות, ולא רק כדי לזכות בכבוד או שלא להתבזות. אומר הרמב״ם, אם כן הדבר הזה מורה על כך שיש באדם משהו שהוא מעבר לטבע. הרב יכול להסביר את ההבדל בין נפש לנשמה? לא, כי זה לא הנושא שלנו עכשיו. בוקר טוב, כבוד הרב. האם אסב... לא, זה משהו אחר. טוב. אז אם כן, בואו נמשיך בדיון שלנו.
אני אומר, משפט קודם שם, אמר...
הכבוד, זה שבני אדם מוכנים לעשות הרבה בשביל הכבוד, הרי הכבוד מתנגד לטבע.
רמב״ם?
זה הרמב״ם, נכון. זה הרמב״ם בהקדמת פרק חלק. הוא אומר שאם האדם רוצה להיות, לקבל מושג כלשהו של הערך של חיי העולם הבא, יתבונן במידת הכבוד. שאנשים מוכנים בשביל הכבוד להפסיד הרבה דברים שעל פי הטבע לא היו צריכים להפסיד אותם. לא, זה אומר שיש באדם משהו שהוא לא פועל על פי הצרכים של הטבע. אז זה כמין עדות עקיפה למשהו אצילי בנפש האדם. כן.
למה הרמב״ם בוחר דווקא מידות רעות עם נקמה, הוא בוחר?
איפה הוא מדבר?
לתאר את העולם הבא, כבוד ו...
נקמה? אני לא זוכר שהוא אומר. הוא אומר נקמה שם? אני אגיד גם נקמה. למה יצא לו מידות רעות? ככה. לא יודע. עכשיו, ההתלבטות הזאת לגבי המקור של המידות, וזה בכל זאת, הרי כל מה שאני אומר זה יפה וטוב, אבל עדיין יש תחושה שחסר איזשהו יסוד מוחלט. הדבר הזה בא לידי ביטוי במיתוס המפורסם של איקרוס. מכיר את המיתוס של איקרוס? איקרוס, לדל ואיקרוס. היוונים מספרים, זה מה שאנחנו לומדים על משה רבנו, רבי עקיבא, ועל הרב קוק. מה למדו בחיידר באתונה, באלכסנדריה? למדו, ובאנטיוכיה, למדו את הסיפורים של דדלוס ואיקרוס. היה מלך, עם הכנפיים, יפה, נכון? באי קרטים. איפה זה קרטים? קרטים, כן? זה קרוב ליוון. אז באי קרטים היה מלך בשם מינוס. מינוס, כן, זה האח של פלוס. כן. אגוני, המלך מינוס ביקש משני אדריכלים, אב ובנו, בשם דדלוס ואיקרוס, שיבנו לו מבוך. מבוך, לבירינטוס בלטינית, ביוונית. ובתוך הלבירינטוס הוא רצה להכניס שמה את המינוטאורוס. מה זה מינוטאורוס? זה מין חיה אמתנית שעשויה חציה אדם, חציה שור, חיה טורפת. חצי אדם, חצי שור. והוא ביקש מהם לבנות את המבוך, הם בנו אותו מצוין. הם בנו אותו כל כך טוב, שהם כבר לא הצליחו לצאת ממנו. ואז הייתה להם בעיה איך יוצאים. לא הייתה תקרה למבוך. אז הם החליטו לעשות לעצמם כנפיים. לקחו נוצות, שעבה, הדביקו את הנוצות בשעבה, נעשו להם כנפיים, עפו, יצאו מן המבוך. והם היו נורא מבסוטים, התחילו לעוף, ואיקרוס הלך ונהיה גבוה גבוה, אביו אמר לו, תיזהר, לא גבוה מדי. הוא לא אכפת לו הצעיר, ממשיך, אפולו יוצא על הארץ, דיינו השמש, וקרנב מחממות. מה? הוא ממיסות את השעבה. ואז איקרוס נופל וטובע בים. קוראים לזה טרגדיה יוונית. אז מה למדתם היום בחיידר? אבא, למדנו על איקרוס. מה למדתם? למדנו שאי אפשר להתמודד עם המוחלט, בעצם. צריך להבין, על מה מדובר? מה זה המינוטאורוס, קודם כל, החיה הזאת, שהיא חצי האדם, חצי השור? זה היצר הרע. זה היצר הרע. אז הוא נמצא במבוך. מה זה המבוך? העולם הזה. איך אתה יודע שמבוך זה העולם הזה? רמח"ל. אומר את זה מפורש, נכון? כן, שהעולם הזה דומה לגן העשוי לשחוק, המצוי אצל השרים. אני מתכוון לגינות הצרפתיות, שעושים שם כל מיני קטלים משיחים, בוורסאי, גם בפדובה, איפה שהרמח"ל היה, היו דברים כאלה. אפילו לאחרונה הראו בעיתון את הגן בפדובה, שכנראה רמח"ל לקח ממנו את הרעיון. רגובנים, רמח"ל כנראה הכיר את המיתוס הזה, היווני, ועל פיו הוא מסביר מה זה העולם הזה. שהעולם הזה הוא גם כן איזה סוג של מבוך. איך יוצאים מן המבוך? אז יש איזה אקסדרה, נכון? באמצע המבוך. מה אומר רמח"ל? איך יוצאים? יש אנשים שכבר נמצאים על האקסדרה. ואז הם רואים את המבוך מגבוה. ואז הם יכולים להדריך את האנשים איך לצאת. כלומר, צריך איזה גורם חיצוני, היתרונומי, כדי לצאת מהמבוכה של העולם הזה. אבל יש דרכים אחרות. כנפיים. הכנפיים של האדם, של אדם הוא מתרומם. מה זה? זה השכל. השכל. על ידי השכל, אני יכול לראות את הדברים באופן אובייקטיבי יותר. יכול להתעלות. מי עושה את הכנפיים האלה? האדם בעצמו. כנפי שכלו. מה קורה? אתה מתקרב אל המוחלט. אם המוחלט לא, זה לא ילך. אל תנסה. כן? אתה על הארץ. אלוהים בשמיים. אל תנסה להשתוות. לא ילך. זאת אומרת שבסופו של דבר, האדם תמיד יהיה חסר ללא אפשרות של תיקון. כי אין אדם אשר לא יחטא, ואי אפשר לתקן, אין מושג של תשובה. ברגע שאתה מתקרב יותר מדי, אתה נופל לתוך הים. עכשיו שימו לב לדבר מעניין. האבא של איקרוס אומר לו, אל תתקרב. מה הוא מייצג האבא? את מסורת הדורות. מסורת הדורות מודעת לסכנה. אבל החשיבה, השכל היווני הוא נער, חדש. ואז הוא נופל. מובן? זה, לעומת זה, יש בתורה פסוק שאומר את ההפך הגמור מהסיפור הזה. כן? בדיוק איפה הוא. זה פסוק ברמז שמות.
ועשה אתכם על כנפי נשרים?
יפה! ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. יפה, כלומר ברגע שהכנפיים הן אנושיות, הן לא מוחלטות. אם הקדוש ברוך הוא מספק את הכנפיים, זה ילך. זה אומר שבמקום מה שיש במיתוס היווני, שיש תחרות בין האלים לבין האדם, בין המוחלט לבין היחסי, בתורה אנחנו רואים שיש סימפתיה אלוהית. הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לאדם. אבל יש גם בזה יש חילוקים. איך אפשר להתרומם על ידי נשרים? יש שני אופנים. האופן האחד זה שהנשר תופס את מי שהוא צריך לתפוס בין הרגליים שלו, בין האצבעות שלו, כמו טרף. ואז יוצא שהאדם במצב כזה הוא פסיבי לגמרי. וכן הוכח לאחרונה שהבעל חיים החזק ביותר בעולם זה הכבשה. נכון? כבש מסוגל להתרומם לגובה של 1,000 מטר ועוד עם נשר על גביו. נכון? זאת אומרת, אז יש פה איזושהי בעיה. זה בעצם דומה לתיאור הנוצרי. הנוצרים המשיכו את הדגם היווני. הדגם היווני שלפיו אין לאדם יכולת להתמודד עם המוחלט, אבל אם המוחלט יבוא ויתפוס אותך בין אצבעות רגליו, הוא יכול להרים אותך.
החנינה?
זה בדיוק, החנינה, או זה שהאל הוא זה שיכול לגאול את האדם, לא האדם יכול להיגאל.
סופרמן.
לא, לא סופרמן, ההפך. לא, זה לא סופרמן. זה דאוס אקס מקינה, זאת אומרת, זה אל שבא מבחוץ.
סופרמן מגיע מעולם אחר.
אם הוא מגיע מעולם אחר, מה?
אין אסיר מתיר
עצמו מבית האסורים. השאלה היא ככה, איך אתה מוציא אסיר מבית האסורים? שתי אפשרויות, או שאתה פותח את הדלת של התא שלו ומוציא אותו, או שאתה נותן לו את המפתח. וזה בדיוק מה שקורה בויסע אתכם על כנפי נשרים. מגיעים הנשרים ואומרים, בבקשה תעלה, תרכב עליי. ואז יוצא שהאדם אמנם קיבל את הכנפיים מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא מנהיג. כלומר, יש כאן שותפות. כנשר יאיר כינו על גוזלה וירחף, יפרוס כנפיו, ייקחהו, יישאהו על עברתו.
זה כאילו המעבר משבת ליום העצמאות?
אפשר להגיד, כן, זה כמו המעבר משבת ליום העצמאות. זה שהאדם נהיה שותף במעשה בראשית. אז יש פה, מעניין, אני רוצה להביא עוד דוגמה מהמיתולוגיה וקצת משהו מהמדרש. רוצים או שתגידו שאתם לא רוצים לשמוע מיתולוגיה, או שאתם לא רוצים לשמוע מדרשים, תחליטו. יש ב... כל הטכנולוגיה האנושית התחילה מזה שהאדם גילה את האש. את האש, נכון? לפי היוונים, איך האש הגיע אל האדם? יש בגניבה, כן? פרומטאוס גנב את האש, מסר אותה אל האדם, ואז האדם מצליח איפה שהוא לא היה אמור להצליח. כלומר, האלים מאוד כועסים על פרומטאוס ומענישים אותו על זה שהוא אפשר לאדם להתקדם. לפי המדרש, איך אדם הראשון גילה את האש? מה שתי אבנים? מי נתן לו שתי אבנים? הקדוש ברוך. זאת אומרת, שאדם הראשון ישב במוצאי השבת בחשיכה והתחיל לבכות. נתן לו הקדוש ברוך הוא שתי אבנים ואמר לו שפשף זו בזו ויצא אש. מה? ככה המדרש אומר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא קודם כל חס על האדם, רוצה לעזור לו, לא רוצה לתת לו לפיד. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לפיד בוער, אמר לו קח את האבנים, אתה תעשה את האש. זה סימפתיה כזאת. על כל פנים, אנחנו רואים שללא איזשהו מרכיב של התערבות של המוחלט אי אפשר להגיע לערכים מוחלטים, אבל באופן ניסיוני לערכים המתקרבים למוחלטים בהחלט אפשר. וזה מה שאומר כאן הרמב״ם, שצריך ללכת לרופאי הנפשות שהם יודעים את סוד הרפואה. כן, מה?
הרב יודע אם ללפיד האולימפי יש קשר לכל האולימפיאדה והערכים האלה יש קשר לפרומטאוס?
יכול להיות, יכול להיות. כן. כן.
האם יש איזו השלכה בסיפור עם כל אחד שמצניח כנפיים על היחס בינו לבין אבא שלו?
כן, כן, בוודאי, בוודאי. זה אומר שבסופו של דבר אי אפשר לא לרצ... השכל האנושי איננו יכול לקבל סמכות חיצונית, ולכן הוא בהכרח רוצה לשבור את שרשרת הדורות, ובהכרח גם ייקשל. כן.
זה מתקופת הנבואה?
המיתוס הזה, כן, זה מתקופת הנבואה.
אז זה הראייה שלהם, של הנבואה?
ככה הם ראו את עצמם, יותר נכון. כן.
שהוא הציל
לעצמי
הכנפיים, אבא
שלו אמרו על זה משהו? אני לא יודע. הלאה. אם זה ברור, המוסר שאומר לא תרצח, לא תגנוב, למה זה מוזכר בתורה? האם לא צריכים להיות כתובים בתורה דברים שלא מובנים אליו לאדם? זה נכון, זאת שאלה קדומה. למה נאמרו בתורה מצוות, שכליות מה שנקרא, דברים שהם ברורים ומובנים מעליהם.
לא כזה מובן מאליו.
לא תרצח לא מובן מאליו.
בזמן של משה רבנו, זה ממש לא
מובן. בזמן משה רבנו, אני חושב שכן היה מובן מאליו. זאת אומרת, דרך ארץ קדמה לתורה. אם לא היה ברור שזה אסור לרצוח, לא הייתה ניתנת התורה לאנשים שלא מבינים שאסור לרצוח. אלא שהחידוש הוא שזה הפך להיות מצווה. כלומר, כל זמן שאני מקיים לא תרצח באופן טבעי, אז אני זוכה למדרגה טבעית, של המוסר הטבעי, המוסר האנושי. כשאני מקיים את זה כמצווה, אני גם זוכה לדבקות אלוהית על ידי כך.
אבל זה
לא נערך
לחיים,
זה נערך לחיים, הרבה דברים טובים, אפשר להגיד הרבה רעיון כזה. גם רבינו סעדיה גאון שאל את השאלה הזאת, מדוע נאמרו מצוות שכליות בתורה. אז הוא ענה תשובה אחרת. טוב, שלום כבוד הרב, אם הבנתי נכון, אמרנו שאין שום דבר מוחלט חוץ מהשם יתברך, אם כן, מה עם עם ישראל? האם הם ברי החלפה? תודה. לא אומרים ברי, אלא בני. בר, בלשון יחיד, בני, בלשון רבים. כן? יש בר מצווה, יש בני מצווה, לא ברי מצווה. זה דבר אחד. לכן לא ברי החלפה. דבר נוסף, אני לא יודע על מה אתה מדבר. לא דיברנו על זה שאין שום דבר מוחלט חוץ מהשם יתברך. ההיסטוריה האנושית מראה בבירור. ראו זה עם ישראל לא בר החלפה, אבל זה יעיין הכבודו בנצח ישראל פרק י' א'. בעריכות, שם זה הנושא. ההיסטוריה האנושית מראה בבירור, כי כל הזמן קמים עמים וחובשים והורגים אחד את השני, החל מקין והבל, ועד לידידינו מאיראן. למה את קורא לו ידידינו? מכאן שלא המוסר ולא הצדק מניע את האנושות. לא. זה אני פשוט חולק טוטלית על מה שכתבת. אני אומר שיש באנושות כוחות רבים. יש כוחות מוסריים ויש כוחות פראיים ויש מאבק ביניהם. מזה כבר כמה אלפי שנים אנחנו עובדים לא רע והתקדמנו. היו לנו הישגים. מה זה מוסר? האם זה אינדיבידואלי לגמרי? לא. המוסר הוא לא אינדיבידואלי. כי אם אתה אומר שאינדיבידואלי, אז סימן שאין מוסר. אלא תגיד מה בא לי. כן? כפי שאמר אחד התלמידים, יש מה שנקרא רב בלי. כן? נכון? אבישי. אז לא, אבל בוודאי שיש דבר כזה מוסר מוחלט. כתוב כאן, קבוצה בשם קבוצת לומדים, לרב אורי בלבד. טוב, אז אני אקרא בשקט. אבל אמרת, אתה שואל ואתה לא רוצה שאני אענה, כי זה רק בשבילי.
השאלה...
צריך הנחיות לתלמידי ישיבות כיצד לפעול בשעות קשות אלה. מה אתה אומר?
השאלה...
צריך, כן, נכון.
שהוא כותב דבר כזה, אנשי אינטרנט...
אבל אני אגיד לך את האמת, יש פה בעיה. יש פה בעיה. שמכון מאיר הוא לא גוף פוליטי. הוא גוף חינוכי לימודי, מוסרי, אם תרצה. ולכן אנחנו לא עסוקים בהנחיות פוליטיות, למרות שיש לי דעות פוליטיות, אבל זה לא בשביל זה שאני פה. כן, בבקשה.
לא קשור לשאול, לגבי השאלה שלו. מי שרואה, כותב דבר כזה, אנשי אינטרנט שרואים שאלה כזאת, עוברים על חרם דבר ומרשום?
לא, זה בסדר. טוב, הלאה. מה? מה עם הכנפיים האלוהיות? אז יש איזה מה שנקרא סיעתא דשמיא. בכל זאת, אדם שיש לו קצת מידות, והוא לומד תורה, אז התורה נותנת לו גם כיוונים. מכוח התורה הוא מפתח אחר כך הכרות מוסריות. נכון? טוב,
מה?
התורה הוא, יותר נכון, מצב של נורמליות. הרי מתי אתה יודע מתי לפתח דברים בתורה? כשיש לך סנהדרין שיושבת בלשכת הגזית, ויש בית המקדש ונביאים ומלכים, אז זה נראה אחרת. אז האופי של האומה נשמר. אז כל התפתחות היא על פי האופי הפנימי של האומה. מה שאין כן בזמן הזה, שאין לנו כל אלה, אתה רוצה לפתח דברים חדשים, אתה בוודאי תעשה את זה באופן מעוות. בסדר? טוב, בואו נמשיך ברמב״ם. אמנם עד עכשיו מדובר על אנשים שיודעים שהם מקולקלים בנפש, ואז הם פונים אל רופאי הנפשות. אבל מה קורה עם אדם שלא יודע שהוא חולה? אמנם חולי הנפשות אשר לא ירגישו בכל ים, וידמו בו שהוא בריאות. או אפשרות נוספת, אדם שיודע שהוא חולה אבל לא רוצה להתרפא. או ירגישו בו ולא יתרפאו. אחריתם, מה שתהיה אחרית החולה. כשימשך אחר הנאותיו ולא יתרפא, שהוא ימות בלי ספק. כלומר, מי שחולה בגוף ואיננו מתרפא, ימות מוות גופני, ומי שחולה במוסר ולא מתרפא, ימות מוות מוסרי. מה שאמרו רבותינו, רשעים נקראים מתים. אבל המרגישים ונמשכים אחר הנאותיהם, אז עכשיו הוא חוזר על קטגוריות האלה כתובות בתורה. כן? דיברנו על שלושה סוגי אנשים. מי שיודע שהוא חולה ורוצה להתרפא. ויש מי שלא יודע שהוא חולה, או מי שיודע שהוא חולה ולא רוצה להתרפא. אז הסוג השלישי מוזכר בתורה. המרגישים, והם נמשכים אחר ענותיהם, אמרה בהם התורה האמיתית, מספר את דבריהם. כי בשרירות ליבי אלך למען צפות הרבה את הצמאה, רצוני לומר שהוא מכוון לרבות צמאו, והוא מוסיף לעצמו צמא. אך על שאינם מרגישים בדבר, אלה שבכלל לא יודעים שהם חולים, שזה הסוג השני, אמר שלמה המלך עליו השלום עליהם, דרך אוויל ישר בעיניו, ושומע לעצה חכם. רצה לומר, שומע לעצת החכם, חכם. מפני שיודיענו הדרך שהוא ישר באמת, לא אשר יחשבו הוא ישר. ואמר, יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. הוא חושב שזה ישר, אבל באמת סופו למות מזה. כמו שאמרו, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא נתנה לאשר ישר, אבל ישר בעיני מי? בעיניו, לא בעיניך. ואמר עוד, בחולי הנפשות האלה, ביותם בלתי יודעים מה יזיקם ומה יועילם. מדובר על הסוג השני, השלישי, סליחה. דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה ייקשלו. אז זה קודם כל, כל הפרק הזה, אם כן, עסק בשאלה של ההבחנה בין הטוב לבין הרע, שצריך לעשות דיאגנוזה. ואיך עושים את הדיאגנוזה? הולכים לרופאי הנפשות. מה יעשו רופאי הנפשות? זה מבואר בפרק הבא. לכן אומר הרמב״ם, אך מלאכת רפואת הנפשות היא, כמו שאספר בפרק הרביעי. ומכאן שיגענו אל סיומו של הפרק השלישי. כל טוב.